שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. פרשת וארא, הפרשה השנייה בספר שמות, פותחת את תהליך הגאולה בפועל. היא באה אחרי תיאור הסבל הנורא של ישראל במצרים עם הגזרות האכזריות של פרעה. אחרי שפנה אליו משה רבנו בשם השם בדרישה לשלח את ישראל לעבודתו, הביא הדבר להגברת גזרות הרשע שגרמו לטענות ישראל כלפי משה שבגללו הם סובלים. צערו של משה על סבל ישראל הביא לחולשת דעת ולפנייה לקדוש ברוך הוא מדוע שלח אותו לפעולת גאולה שלא הצליחה. בעקבות פנייה זו נקט הקדוש ברוך הוא בפעולה מטפלת במישורים השונים הזקוקים לטיפול. ראשית, הודיע למשה כי הוא זכה למדרגת קדושה נשגבת כל כך, שאפילו שלושת האבות הנערצים, אהובי השם, לא זכו אליה. בהודעה זו נתן ריבונו של עולם שתי תשובות למשה. ראשית, הודיע לו כי הוא פועל בדרך שונה מהמקובל, ועל כן אין לצפות שהגאולה תפעל בסדר הרגיל את מהלכיה. כאן יש אצבע מאשימה כלפי משה השליח שהתאכזב מהשליחות כשהציפיות שלו לא התממשו על פי הבנתו. היה עליו להבין כי נפתחת פה דרך חדשה, שכל מחשבה עליה בדרך המקובלת היא טעות, ובוודאי שאין לבוא בטענות כלפי מעלה. שנית, הודיע לו, וזה קשור להבנה הראשונה, היות שגילוי הקדושה עכשיו הוא גבוה מאוד, ברור שהתוצאות, כלומר תהליך הגאולה, יהיו מופלאות ביותר. תוצאות אלו עתידים להפוך את כל קערת המציאות הקשה על פניה, מחושך לאור וממר למתוק. שלב שני בטיפול נועד בשליחות הבהרה הודעה לעם ישראל. העם שהתאכזב מציפיית הגאולה החפוזה שלכאורה לא הוכיחה את עצמה. לישראל יש להודיע בפירוט את סדר תהליך הגאולה על פי השלבים השונים, כדי שיווכחו אחרי שיראו את השלבים הראשונים, הם יבחרו בעצמם בצדקת אמיתת הגאולה שהיא הרבה יותר מהצלת עם מסכן סובל מצרות הרשע של מעניו. ככל שחשובה אותה הצלה בעיניו, היא רק השלב הראשון בסולם האור העצום שמצפה לישראל. ההוצאה מתחת הסבל תבוא בזמן הקרוב. הלחץ האכזרי ייפסק בקרוב. בהמשך תיפסק העבודה למען מצרים לגמרי. ישראל יהיו חופשים אפילו מעבודות קלות המשרתות את אויביהם הרעים. השלב השלישי יביא למכות קשות על מצרים שיענישו אותם על כל מעשיהם הרעים בעונשים קשים, שירתיעו מכאן ואילך את כל שונאי ישראל ואת כל המטענים להם. שבירת מצרים תהיה כל כך קשה שהם לא יוכלו אפילו בעתיד לחלום כי יוכלו לחזור על מעשיהם הנפשעים. אחרי ישועה הגדולה זו יגיע הזמן לבנות את יהודו האמיתי של העם הנגאל. הוא ייקבע כעם קדוש, עם השם, עם שאין דומה לו בעולם כולו. חייו יהיו חיי קודש, על פי תורת השם אותה יקבל בהר סיני. מכאן ואילך ייבדל מכל האנושות במעלתו הקדושה. כשם שקיים הבדל גדול בין חיי הבהמה לחיי האדם בזכות מעלתו השכלית של האדם, אין אכילתו, מגוריו וחייו החברתיים דומים לחיי הבהמה, אף על פי שגם הוא וגם הבהמה משותפים באותם צרכים. חיי ישראל יהיו נבדלים גם בחיי, חלקי חיים אלו מן הגויים. אכילתם של ישראל תהיה רק מאכלים כשרים. גם את האוכל לא יאכלו רק אחרי ברכה ונטילת ידיים, כשאחריו מברכים ברכת המזון. לבושו של אדם מישראל יהיה לבוש המזכיר את כיסא הכבוד, הטלית עם פתיל התכלת. התפילין, אותם בהם יתעטרו מדי יום ביומו, יזכירו את יום יציאת מצרים, את אחדות השם ומלכותו בעולם. בית יהודי יהיה מסומן במזוזה בפתחו ובצניעות שתאפיין את אורח חיי המשפחה, בגידול הילדים מגיל צעיר לתורה ומצוות. האמא תשכיב אותם לישון עם שמע ישראל, ובבוקר תחנך אותם לנטילת ידיים ואמירת מודה אני. המשפחה כולה תהיה מגובשת בדאגת ההורים לבנים ובכבוד הרב שרוחשים הבנים להוריהם. למעלה מזה הם עתידים לבוא לארץ הקודש, הארץ המובטחת לאבות, ושם לבנות מדינה, ממלכה שתקרין אורות קדושה וחסד על העולם כולו. רק אחרי שני ברורים אלה, הראשון לשליח הגאולה למשה רבנו, והשני לעם הנגאל, רק אז מתחיל הטיפול המעשי במצרים. הפעם לא בדיבורים ולא בהסברה, כדברי החכם במשלי, בדברים לא יבשר עבד. מי שנשמתו נשמת עבדים, כפופה לחומר, יכול להבין רק שפה אחת, את שפת החומר. עונשים ואיסורים הם אלה שישנו את דרכו, אם ירצה ואם לא. וכאן מתחילה שרשרת מכות שבעל מצרים, כשבחלקם ניתנת התראה מקדימה. לא מפני שיש סיכוי שמלכות הרשע תשנה את דרכה, אלא כדי שלא יהיה להם פתחון פה, לומר שהם טעו, והעונש החמור איננו מוצדק על טעות שלא ידעו עליה. על יציאת מצרים בכלל נאמר בתורה כי בחיפזון יצאת ממצרים. לעומת הגאולה העתידה, גאולת ימינו, עליה נאמר כי לא בחיפזון תצאו. גם בגאולת ימינו, שהיא מתמשכת בזמן ארוך, לא בחיפזון, ישנם אותם עקרונות שלמדנו עליהם בפרשתנו. ראשית באה הודעה לגדולי ישראל, אותם אלה שהם ממשיכי דרכו של משה רבנו. כבר לפני למעלה מ-200 שנה החלו הגדולים להכין את תלמידיהם לקראת הגאולה. היו אלו הגאון מווילנה ששלח את תלמידיו לארץ כשהם מודרכים איך לקדם את צעדי הגאולה בארץ. אור החיים הקדוש עלה בעצמו לירושלים ופתח בה את ישיבתו. הבעל שם טוב שלח את חסידיו להתיישבות בארץ. הרשש עלה מתימן לירושלים וביסס בה את הישיבה ללימודי פנימיות התורה. ועוד גדולים בזמנם לפני למעלה מ-200 שנה. וכמובן גם אחריהם. על שלבי הגאולה, החלק השני, שמודיעים אותו לעם ישראל, כבר נודע לנו מדברי חז"ל מסדרי התפילה במסכת מגילה. סימן ראשון, ברכת הארץ. התחדשות קשר העם עם הארץ בעבודה חקלאית. כך אמר החפץ חיים לבנו בשעה שנתייסדו המושבות הראשונות בארץ. פתח תקווה, ראש פינה, ראשון לציון ועוד. במילים אלו, המעשה כבר מתחיל. אחרי ברכת השנים באה ברכת קיבוץ נידחים, כלומר התחלת עליות של פזורי הגולה אל הארץ. עליות אלו בצורה משמעותית החלו עם תחילת המנדט האנגלי על הארץ, לאחר סילוק השלטון הטורקי, אותו שלטון שעשה בכל יכולתו לעצור את ההתיישבות היהודית והעלייה לארץ. לשם עידוד העלייה לארץ החלו גזרות על יהודי הגולה, אותם גזרות שדחפו אותם לעלות לארץ. כך עלו יהודים בשנות ה-20 מפולין ומגרמניה בתחילת שנות ה-30 ועוד. לאחר מכן החלו האנגלים לעצור את העלייה לארץ בכל כוחם, הן על ידי עצירת אוניות מעפילים פליטי שואת אירופה לחרפתם של האנגלים, וגם על ידי גירושם מן הארץ, לקפריסין ולמאוריציוס. כאן באה השגחה וסלחה את האנגלים מן הארץ בבושת פנים כגנב הנמצא במחתרת. הוקמה מדינת ישראל בהסכמת אומות העולם, והחל זרם עלייה עצום כמעט מכל קצוות העולם, תהליך שנמשך עד ימינו. על אפם וחמתם של שונאי ישראל שרואים את המפעל האלוקי העצום הולך ומוקם, והוא מגלה לעין כל את חרפת ופשיטת הרגל של אמונותיהם, אלו שטענו כי הם תפסו את מקומנו וכאילו חלילה אין לנו עוד עתיד. מכאן ואילך אנו הולכים ומתקרבים לשלבים הבאים, הכוללים חזרת משפטי התורה לארץ כנגד ההתנגדות של כל שונאי התורה שמנסים לעצור כל קדמה של תורה, ואור ישראל הולך וגובר, ושעת הגאולה השלמה קרבה והולכת, ודבר אלוקנו קם ויקום לעולם. שבת שלום, בשורות טובות, מקרוב ומרחוק, אמן.